טוב, בפרק הקודם ראינו את התפקיד או המצב המיוחד של משה כאמצעי בין השם שנותן התורה וישראל שמקבל את התורה. אז עכשיו מתחיל המהר"ל על העניין של המחלוקת בין קורח ועדתו גבי משה ואהרון. אז אני מציע לקחו כמה פסוקים, קודם כל בפרשה, בפרשת קורח במדבר, ואחר כך נלמד את המהר"ל. אז נתחיל בפסוק ראשון של פרק ט"ז, התחלת פרשת קורח. ויקח קורח בן יצהר בן קרד בן לוי ודתן ואבירם בן אליהו ואון בן פלה בן ראובן. קורח היה ממשפחת היה ממשפחת לוי, והוא בן יצהר בן קהת בן לוי, וקהת היה בנו הבכור של לוי, ומשה ואהרון היו בני עמרם שהוא אחיו של קהת. אחר כך נראה שזה שורש המחלוקת בין קורח, בין קורח ומשה ואהרון, אבל שמו של קורח זה בן יצהר, בן קהת, בן לוי. אחר כך דתן ואבירם היו מנשיאי שבט ראובן. דתן ואבירם בני אליאב ואון בן פלה בני ראובן. גם דתן ואבירם וגם און בן פלד היו בני ראובן, מנשיאי השבט הזה. אז צריך לזכור את זה, שיש שתי טענות במחלוקת בין קורח ועדתו נגד משה ואהרון. הטענה נגד הכהונה, למה ניתנה הכהונה לאהרון, שהוא בנו של עמרם, ולא לקורח שהוא בנו של קהת, ולמה משה, אם אפשר לומר את זה ככה, ראינו כמה רמזים על העניין, כאילו נטל לעצמו את המלוכה. ומכיוון שראובן היה בן בכור של יעקב, אז יש מקום לחשוב שהם טענו שהמלוכה שייכת להם בבחינת בני ראובן, והכהונה לקורח בבחינת בן קהת, בן יצהר, בן לוי. זה שורש הטענות נגד משה ואהרון. מה אנחנו שומעים? טוב, אז לפני שנמשיך בפרשה, נראה את הקושיה שיש בפסוק הראשון. ויקח קורח בן יצהר בן קהת בן לוי, ודתן ואבירם בני אליהו, ואון בן פלט בני ראובן, והפסוק לא אומר מה לקח, כאילו חסר משהו בפסוק. ולכן יש כמה פירושים במקורות, ונראה מיד את פירושו של רש"י. הוא מתחיל לומר, פרשה זו יפה נדרשת במדרש רבי תנחומה, אבל מיד אחר כך, ויקח קורח לקח את עצמו לצד אחר, להיות נחלק מתוך רעדה, לעורר על הכהונה. וזהו שתרגם אונקלוס, והתפלג. זאת אומרת, קורח התחיל לעשות פילוג בעדה. כאילו אפשר להבין, כמו שמפרש חשי, לקח את עצמו מתוך העדה. זאת אומרת, הסגולה של משה רבנו, שסוף סוף היה מי שאיחד את כל עם ישראל, ולכן בקשר למה שעשה באותה תקופה, אפשר לקרוא עם ישראל עדת בני ישראל. אז מתוך העדה הזו, קורח לקח, אפשר לומר את זה, מפלגה מיוחדת שעשה לעצמו. לפי ההסבר של אונקלוס, והתפלג, עשה פילוג, לכן עשה איזה מפלגה, פלג, כן, וזה, זה מביא למפלגה. אז לפי פירושו של רש"י, אפשר להבין איך זה נרמז בפסוק עצמו. ויקח קורח, מה לקח, מפרש רש"י, לקח את עצמו. אבל זה בבחינת דרש, אבל יש איזה רמז בפסוק. ויקח קורח, לאמיתו של דבר, קורח לקח את עצמו, וזה נאמר בפסוק. ויקח קורח, מה לקח, בן יצהר, בן קהת, בן לוי. זאת אומרת, ההגדרה שלו, השם שלו, זאת אומרת, הוא מתגאה מהשם שלו, וזה הגורם שעשה פילוג נגד משה. הבנתם את ההסבר, כן? אז אני חוזר על הפסוק, ויקח קורח בן יצהר בן קהת בן לוי, ולא רק זה, לקח גם כן את דתן ואבירן, שהם בני אליאב, ואון בן פלט, והם בני ראובן. ויקומו לפני משה, ואנשים מבני ישראל, 50 ו-200, זאת אומרת, לא רק הם, אלא 50 ו-200 נשיאי עדה, אנשים חשובים, קריאי מועד, זאת אומרת, אלו שיש להם סגולה להכריז במועדים, וזה הסגולה של הסנהדרין. זאת אומרת, הם היו ברמה גדולה מאוד, ועיקרנו נגד משה, ונגד אהרון גם כן, נראה את זה בהמשך, ויקהלו על משה ועל אהרון, ויאמרו עליהם, רב לכם, זאת אומרת, זה מה שאתם עושים, אתם משה ואהרון, זה רב לכם, זאת אומרת, זה יותר מדי, כי כל העדה כולם קדושים, כי למיתו של דבר, כל העדה הם שווים לפני הקדוש ברוך הוא, כולם קדושים, לפי מה שאמר הפסוק הראשון, שמגדיר את עם ישראל ביציאת מצרים, הדור הזה, ואתם תהיו לי ממלכת כהנים בגוי קדוש. ולכן, מכיוון כי כל העדה כולם קדושים, ומדוע תתנסעו על קהל השם? אז הטענה היא ברורה, פשוטה, אתה לימדת מפי השם שכל העדה כולם קדושים, ואתם באים, אחד בבחינת מלך ואחד בבחינת כהן, כהן גדול, ופה יש איזה טענה חזקה מאוד בפי קורח, כן? ולכן צריך להבין מה קורה באמת. אתם מבינים את הסתירה שיש בין מה שמלמד משה והעמדה שלו בעדה. הוא מלמד שכל העדה כולם קדושים, וזה אמת. ואף על פי כן, הוא מייסד את הכהונה, ונותן את הכהונה לאהרון, ולכן בקורח, והתחיל מלחמה נגדו. כן. מבינים את העניין. מיד אנחנו מבינים שיש גורמים אישיים, מכיוון שאם איזה תלמיד חכם אחר, לפי המקורות, בגמרא, במדרש, קורח היה תלמיד חכם גדול. אם לא היה משה, אפשר לומר שהיה התלמיד חכם הכי גדול אחרי משה. אבל מכיוון שדווקא זה נוגע לו, אז יש פה, איך אומרים, מה שאומרים בעברית, הוא נוגע בדבר. מכיוון שדווקא זה נוגע לו, אז אנחנו מבינים שיש דברים בגו. מבינים את העניין, ולכן אפשר להסביר שזהו הכוונה שהפסוק הדגיש מיהו הקורח הזה. דווקא אם היה יכול להיות כהן גדול אחר, זה היה קורח. אם היה יכול להיות מלך אחר באותה תקופה, זה היה דתן ואבירן או און בן פלט. זאת אומרת, יש איזו מחלוקת אישית מאחורי הטענה שלהם שהיא לכאורה צודקת. הבנתם? לכאורה צודקת. מה?
זה לא עניין הבכורה.
הבכורה זה בקשר לאנשים של של שבט ראובן, כן? זאת אומרת, אביו היה בכור של לוי, כן? ולכן, זוהי הטענה. אבל מה שאני רוצה להסביר, שזה ברור לכל, מכל מה שקרה לפני זה, שהתגלות השם היא נעשית על ידי משה. זאת אומרת, היו נוכחים במאורעות. גם משה כאמצעי בבחינת מלך, וגם משה כאמצעי בבחינת כהן גדול, שהוא הקדיש את הכהונה של אהרון, כן? ולכן יש שני מישורים. המישור של הטענה עצמה, שלכאורה היא צודקת. אם כל העדה כולם קדושים, אין מקום למי שמתנשא על העדה, כן? ויש גם כן מישור אחר, שאנחנו מבינים שדווקא יש עניין אישי באותה טענה. יש להם סיבות אישיות להיות איך אומרים, המייסגים את הטענה של אותה מחלוקת נגד משה. טוב, זה הנושא שאנחנו צריכים להבין אותו. אני רק ממשיך בפסוק ד', וישמע משה ויפול על פניו. וישמע משה, מה, לפי הפשט, שמע מה שקראנו בפסוק הקודם, כי כל העדה כולם קדושים, ובתוכם השם, ומדוע תתנשאו על קהל השם? זה הטענה שלהם, כן? זה מה ששמע משה, אז ויפול על פניו, זה סימן שהתפלל, כדי שהשם יעזור לו באותה מחלוקת. אנחנו יודעים שהמחלוקת הזו הייתה מחלוקת קשה, גדולה, וזה שורש של כל המחלוקתות שיש בהיסטוריה של עם ישראל. נראה את זה אחר כך עם המערב. אבל לפי המדרש מסביר שכששמע מה שהם אומרים בניגלה, כי הטענה היא, כולם שווים בעדה, מכיוון שזה עם קדוש, וכאילו אין מדרגות בקדושה, וזהו המוקד של הנושא. מה שהם לא רוצים, הם יודעים את זה, אבל מה שהם לא רוצים לקבל, שמכל מקום יש מדרגות בכל, ואפילו בקדושה יש מדרגות. אבל מכל מקום יש לנו הסבר יותר כללי לכל העניין הזה. אחר כך נראה אותו. אבל לפי הפשט, זה מה ששמע משה, כי כל העדה כולם קדושים ובתוכם השם, ומדוע תתנשאו על קהל השם? זה ששמע לפי הפשט. אבל הגמרא אומרת זה בסנהדרין, וישמע משה, מה שמועה שמע? זאת אומרת, מה השתמע לו ממה ששמע? מה הבין בתוך מה ששמע? אמר רבי שמואל בר נחמני, אמר רבי יוחנן, שמח שחשדו מאשת איש. איזה קשר יש בין שחשדו באשת איש והחשד הנגלה שהוא לקח את המלוכה ונתן את הכהונה לאחיו? אומרים את זה בלועזית נפוטיזם, כן? איך אומרים? יש מילה בעברית?
נפוטיזם.
זה אותה מילה?
נפוטיסטיות.
זה יותר יווני. טוב, אז מה הקשר? אולי אני אתחיל בהסבר של התורה תמימה. כי לכאורה אין קשר בין שני הדברים האלו. איך המדרש הבין, שמשה הבין מתוך דברי קורח, שחשדו באשת איש. אולי אני אמשיך קודם כל בגמרא, שנאמר ויקנהו למשה במחנה. זה פסוק בתהילים. אני חושב שזה ויקנהו במשה במחנה. קינת אשת איש. זאת אומרת, הוא היה חשוד לפי אותו מדרש בגמרא מכל אנשים שבתוך עם ישראל. זאת אומרת, כל בעל היה חושד אותו באשתו. זה קצת מוגזם, אבל מאחורי אותה הגזמה יש משהו להבין. אבל מכל מקום, וזה שאומר הגמרא, מלמד שכל אחד ואחד קינה את אשתו ממשה, שנאמר, ומשה ייקח את האוהל ונטע לו מחוץ למחנה, עד שמשה עזב אותם ונטע את האוהל שלו מחוץ למחנה. טוב, אז קודם כל, מה הקשר בין שני הדברים האלו? אז לפי התורה תמימה, יש דרך להבין את העניין, כי יש לנו גמרא אחרת. מי שמתגאה, סופו שיקשל באשת איש. זאת אומרת, החטא של הגאווה מביאה לניוף. והקשר הוא קל להבין. מי שמתגאה, כאילו חושב שהכל מותר לו, שהכל שייך לו. ולכן יש למי שמתגאה, גאוותן, יש מקום למכשול של אשת איש. טוב. ולכן, מכיוון ששמע שהם חושדים אותו על הגאווה, אז שמע כי לאמיתו של דבר, חושדים אותו בפנימיות של החשד, חושדים אותו, אומרים, כן?
חושדים בו.
חושדים בו, כן. חושדים בו על עניין של אשת איש. אבל זה מכל מקום. ההסבר נותן לנו את הקשרים בין הנתונים של הנושא, אבל זה נשאר מוגזם מאוד. קודם כל אפשר להסביר את זה. הנימוק של הגאווה של משה כביכול, שלקח את חלק הנשיאות בשבילו, זה נימוק אובייקטיבי לכאורה. אבל הוא הבין שיש איזו טענה יותר אישית, יש איזה גורם של אינטרס אישי מאחורי הטענה האובייקטיבית, נאמר. תפסתם את העניין? טוב. והמהר"ל מסביר בפרק אחר על אותו נושא, שזה רומז לנבואה. כי הוא מסביר את זה על החשד של אהרון ומרים על משה. זוכרים את העניין הזה? וידברו,
לא,
כן, העניין של האישה כושית, כי אישה כושית לקח. אז הם, לפי מקור בזוהר, גם כן, הם, מסביר המהר"ל, הם חשדו במשה כי הוא מתנבא ממקור נבואה זר, ממקום נבואה שלא שייך לו. כי אישה כושית לקח, זה רמז לחוכמה של בני כוש, של בני קדם. אז פה אנחנו מבינים את הקשר. כי כל אחד ואחד טוען שיש לו חלק בנבואה. ומשה בא ואומר שהוא האמצעי בנבואה, אז כל אחד חושד בו על האישה שלו, זאת אומרת, הסגולה של הנבואה שלו. זה הקשר. ויש הרבה מקורות שמגדירים אותם הגבלות בין התורה והאישה. וזאת התורה, לזאת עיקרי אישה. זאת אומרת, כל אחד יש לו סגולה בכוח המקבל, בכוח רצון המקבל בבחינת בריאה שהוא מקבל מהבורא, וזה נקרא אשתו. כי הצד של האישה הוא הצד המקבל. ולכן, מכיוון שמשה בא כצורה כללית, שלכאורה נוטל על עצמו כל הכוח של קבלת התורה של כל עם ישראל, אז כל אחד ואחד חושד בו בקשר לאישה שלו, זאת אומרת לתורה שלו, לסגולת הנבואה שלו. תפסתם את ההסבר? כן.
לא היו נשים בעדה הזאת?
מה?
בין ה-250 לא היו נשים?
לא. דווקא אנחנו יודעים שאחר כך און בן פלט יוצא מהעדה, והגמרא מסבירה כי היה לו אישה חכמה. כי האישה של און בן פלט הסבירה לו שמוטב לו להסתלק מאותה עדה. ו טוב, זהו ההסבר של המערב. אז מה אפשר להבין מזה? שמאחורי הנושא עצמו, שנלמד בפרק הזה, שיש סתירה לכאורה, בין מה שאומרת התורה, כי כל העדה כולם קדושים ותורה, מה שם זה דברי כוח, אבל זה דברי אמת, כן? ומה שמשה מביא בספר ויקרא, ואחר כך בספר במדבר, הוא יסד את הכהונה ונתן אותה לאהרון, והוא יסד את המלוכה, ובאותו דור, באותה תקופה, לקח את המלוכה בשבילו. זה מובן? אז, פה אני רוצה להתייחד לצד האובייקטיבי של העניין, ואחר כך נראה מה קורה עם הגורמים האישיים של קורח ועדתו. זה החלק הכי קל של הנושא. כן. אז ביציאת מצרים, אם הדור היה כתיקונו, וכל פעם שאנחנו לומדים את העניין של זכות הדור, אנחנו יודעים שזה שייך לכל העולם. לאו דווקא הדור של עם ישראל, כן? אם העולם היה בתיקונו, יציאת מצרים הייתה יכולה להיות יציאה מן העולם הזה וכניסה לעולם הבא. זאת אומרת, הדור הזה של דור המדבר היה יכול להיות דור של ימות המשיח. ובדור של ימות המשיח, זאת אומרת, בבחינת עולם הבא, אחרית הימים, לפי כל מה שאנחנו לומדים מהנביאים, אז זה ברור מאוד, כי ההגדרה של ישראל, ממלכת כהנים וגוי קדוש, תופסת במציאות. מה זה ממלכת כהנים וגוי קדוש? ממלכה שהיא כל כולה הכהנים של אומות העולם. ממלכת כהנים גבי כל מין האנושי. וגוי קדוש, וזאת אומרת, כבר בנקודה הראשונה, ממלכת כהנים, זאת אומרת, כל העם הוא בבחינת מלך, כל העם הוא בבחינת כהן, אז מה קורה למיתו של דבר? מיד אחרי חטא העגל, אנחנו רואים שאותו עם ישראל הוא צריך לכהנים והוא צריך למלכים. ולכן, באיזה מדרגה הטענה של קורח צודקת, אבל פי שהוא לא צודק, מכיוון שיש לו גורמים אישיים במחלוקת שלו נגד משה. בבחינת אחרית הימים, כשהתורה אמרה, ואתם תהיו לי ממלכת כהנים וגוי קדוש, זה בבחינה של עולם כתיקונו. כל ישראל מסוגלים להיות מלכים וכהנים לעולם, ולכן זוהי הגדרה של גוי קדוש. הטענה של קורח פה בפסוק שלנו, כי כל העדה כולם קדושים, זה הרצוי של מצב של עם ישראל. אבל פה יש ההבדל בין, כמו שאומרים באופן פשוט, הרצוי והמצוי. ברצוי של העם ישראל, זוהי הגדרה אמיתית. זה מה שצריך להיות כשהעולם הוא בתיקונו. כל העדה כולם קדושים ובתוכם השם, ולכן זוהי הגדרה של עם ישראל, ממלכת כהנים וגוי קדוש גבי אומות העולם. אבל מה קרה למיתו של דבר? שהיה מצב שעם ישראל היה נצחח לכהנים ולמלכים, ולכן קורח לוקח את הטענה האמיתית בבחינת אחרית הימים ומתחיל פולמוס נגד משה באותה תקופה שהיה צריך לייסד כהונה ומלוכה בתוך עם ישראל.
זה דמוקרטי, באמת רוצה שכל עם ישראל יהיו בדרגה של משה?
לא. הוא רצה שמשה לא יהיה, גם משה מבחינת מלך, וגם אהרון מבחינת כהן, לא יהיו על העדה.
איזה עדה?
כל עם ישראל. זה מה שהוא אומר.
העדה זה אנשים מוכרים.
אפשר, כן, נכון. אפשר להסביר את זה ככה. העדה זה אנשי סנהדראות, כן. אבל סוף סוף זה אותו עניין. זאת אומרת, מה שהוא שולל זה מדרגות בעם. זה הוא שאומר, כי כל העדה כולם קדושים, ומדוע תתנסו על קהל השם.
מי זה הקהל או העדה? זה יכול להיות גם כן, קח לך אנשים, עדה זה גם... המרגלים זה עדה של
השרה. טוב, אבל מכל מקום, שורש הטענה שלו, היא יותר עמוק, הוא יותר עמוק, כן? כי, למשל, יש נושא דומה. כל ישראל יש להם חלק לעולם הבא. אבל לא אמרו שזה אותו חלק, כן? אבל מי שבא ואומר, כל ישראל יש לו חלק שווה בעולם הבא, זה העמדה של קורח.
כן?
מה?
הוא לא מתנשא.
מכורח. לא, הוא חצה את זה, אבל בטענה שלו הוא לא אומר את זה. אנחנו מבינים שזה הגורם האישי שלו. כן? שזה ה... זה הצד ה... איך אומרים את זה? הלא אמיתי בטענה שלו. שהוא רצה את המלוכה, את הכהונה בשבילו. כן? אבל בטענה שלו הדברים הם אמיתיים. אבל באיזה מישור, באיזה מדרגה? כשהעולם הוא בתיקונו, ודאי שאין בעם ישראל, איך אומרים, הבדלים. כולם מבחינת מלך, כולם מבחינת כהן. כן? תפסתם את ההבדל. זאת אומרת, כשמשה הוציא את עם בני ישראל מארץ מצרים, זו היה היעד. ממלכת כהנים, כולם כהנים, וגוי קדוש. כן? וקורח אומר, באותה מדרגה. ואם זה באותה מדרגה, למה אתם באים אחד כמלך ואחד ככהן גדול? מה?
לא,
מי קורח? כן, כן. טוב, זה צד אחר של העניין. אז אנחנו מבינים את זה. היו... נסיבות בהיסטוריה, ואנחנו יודעים מאיפה זה בא, מחטא העגל. אחרי חטא העגל, הקדוש ברוך הוא אומר למשה, צריך להוציא את שבט לוי מכלל עם ישראל, ומשבט לוי להוציא את הכהנים, ופה באה את הטענה של קורח, ואם כבר ככה למה לא אני, כן? אבל לא אומר את זה. הוא מתבסס בטענה האובייקטיבית לכאורה הכללית של אותו עניין. מובן?
יש
בעיה.
אם הוא עושה כאילו העולם הוא מתוקן, אז גם הוא לא יזכה בכהונה או במלוכה.
ולכן, זה מה שהוא אומר, הטענה שלו היא נגד משה. לכל הפחות שמשה לא יהיה לו מדרגה.
אז זאת אומרת, זה שולל את האינטרס האישי שלו. הוא עושה את זה לשם...
טוב, אנחנו רואים, פה זה אסטרטגיה של המדינאים, כן? זהו, של כל מדינאי ומדינאי. כשלמשל, יש איזה מהפכה נגד המלוכה, ו... אלו שמייצגים את העם עם האידאל של השוויון, כן? סוף סוף אנחנו מוצאים אותם כרודנים, כדיקטטורים, כן? זאת אומרת, הטענה לכאורה אובייקטיבית זה כולם שווים, אבל יש שווים פלוס כמו שאומרים, כן? זה מה שסוף סוף קורה, כן? אני חושב שזה ברור, כן?
זה שיהודה שבית יהודה לא טען, כלומר דווקא ראובן ולא יהודה.
מכיוון שדווקא המלוכה נלקחה מראובן וניתנה ליהודה.
כן, אבל במקרה הזה זה שבט לוי היה.
מה? ממשה.
כן, זה משה. אם מישהו היה צריך לצעוד נגד משה, זה יותר יהודה.
נכון, טוב, אפשר. צריך למצוא את התשובה.
כי מרים מלוי התחתנה עם יהודה.
עם אחד מיהודה.
כן, כן. נחשוב
ממריה. כן, אבל זה לא מספיק. מכיוון שהטענה של שבט ראובן, שאללו משבט ראובן, הייתה דווקא, מי נותן לך את הרשות לקחת את המלוכה מראובן ולתת אותה ליהודה דווקא.
אה, כן. בעצם נלקחה מזמן מראובן.
כן. בסיפור של האבות, כן. של חיי יעקב, אני יודע. זה נזכח כבר. כן, אנחנו יודעים את זה. זה נלקח מראובן וגם משמעון מלוי, המלוכה, וניתנה ליהודה. אפשר לומר שזו המעלה של שבט יהודה, שהם הסכימו שזה היה שעת הדחק, והיה צריך שהמלוכה, בבחינת ארעית, תינתן ללוי. זה קשור למה שקרה אחר כך, בזמן חנוכה עם המכבים, כן? זאת אומרת, הם היו לוויים, אבל לקחו את המלוכה בשעת הצורך, והיה צריך להחזיר את המלוכה לשבט יהודה, ולא החזירו אותה. ולכן זה יודעים את הסוף של אותה שולשלת של המכבים. כן. טוב. הגמרא מסבירה, זה במסכת ברכות, ועוד במסכת סנהדרין. הגמרא מסבירה מדרש על אותו עניין. קורח חלם, ובחלום שלו ראה יוצא מהטיבור שלו, כך אומרים, כן, טבור, עץ גדול, ובעץ הזה, שהעץ רומז למה שהיה צריך לצאת ממנו, הוא רואה את שמואל. ולפי הגמרא, שמואל שקול כמו משה ואהרון בבת אחת. לפי מה שאומר הפסוק בתהילים, משה ואהרון בכהניו, ושמואל בקורא שמו. לפי אותו פסוק אנחנו רואים את הכוח של שמואל ששקול גבי משה ואהרון יחדיו. משה ואהרון בכהניו, ושמואל בקורא שמו. ולכן הוא ראה כי בעתיד של אלו שהיו צריכים לצאת ממנו, יהיה אדם גדול כמו שמואל, ושהוא שקול כנגד משה ואהרון, אז דן קל וחומר לעצמו, ואמר אם ככה לשמואל שעתיד לצאת ממני, כל שכן וכל גבי המחלוקת שלי, שלו, עם משה ואהרון. אבל מה יש באחורי אותו מדרש? שאנחנו מוצאים דבר דומה לחטאו של קורח ומה שקרה אצל שמואל. חטאו של קורח, לפי ההלכה, זה נקרא, זה מוגדר ככה, מורה הלכה לפני רבו. משה רבנו אומר, כך יהיה הלכה, ונראה מיד כמה דוגמאות במדרשים, וקורח אומר, לא ככה הלכה. לפני רבו מורה הלכה. אז זה דווקא קרה אצל שמואל. אתם זוכרים את הנושא, כן? שמואל נולד כשהכהן הגדול היה אלי. באותה תקופה, מספר המקרא, הכהנים לקחו את הסגולה של שחיטת הקורבנות דווקא להם. ושמואל חידש את ההלכה לפי התורה שכל בן ישראל רשאי להקריב קורבן, לאו דווקא הכהן, אלא הכהן הוא מייצג את ישראל. המשנה מתחילה ככה במסכת חולין גם כן, כולם כשרים לשחיטה, אפילו נשים גם כן. אבל יש איזה, לא במובן השני, לא במובן מכיוון שהפסוק אומר, ושמח את ידו, אז לפי צורך השעה, מכיוון שהייתה תקופה של המחצות גדולה, אז הכהנים החליטו כמה תקנות, שרק הכהנים הם מסוגלים לעניין הזה. שמואל בדורו חידש את ההלכה האמיתית, והיה כאילו היה מורה הלכה לפני רבו, אלי, הכהן, אבל באותה תקופה שלו הוא היה צודק, בתקופה של קורח לא היה צודק. הבנתם את ההבדל. וכמעט כל המקורות שאני למדתי על אותו נושא, מזהירים אותנו, שקורח היה אדם גדול מאוד. היצר של הגאווה הפיל אותו. אבל צריך להבין שזה מצב שכיח בהיסטוריה של עמנו. זה המחלוקת של תלמידי חכמים. ובמסכת ברכות המשנה אומרת, כי הדוגמה של מחלוקת שאינה לשם שמיים, זה מחלוקת קורח ועדתו. לא, שאיננה לשם שמיים. מחלוקת שהיא לשם שמיים, הדוגמה זה הלל ושמיים. ויש בזה דיוק, הלל ושמיים. לא אמרו בית הלל ובית שמיים. כי ייתכן שבבית הלל ובית שמיים, ביניהם יש גם כן עניין של מחלוקת שלא לשם שמיים, גורמים אישיים, כן. אבל הלל ושמיים, באותה מדרגה, כן, זה היה לשם שמיים. אבל בכל מחלוקת, אפילו שאיננה לשם שמיים, כשהיא מחלוקת בין, לא, זה בהפך, בכל מחלוקת של תלמידי חכמים, יש סכנה של צד של לא לשמה. ואנחנו רואים אותה דוגמה בין במחלוקת של קורח ועדתו נגד משה. כי הטיעונים של המחלוקת יש להם צד של אמת. אבל מכיוון שגורם אישי נכנס בזה, אז זה נהפך להיות מחלוקת שאינה לשם שמיים. רק שני, אני רוצה לגמר. אז לפי הפשט של המשנה, המשנה אומרת, מחלוקת שהיא לשם שמיים סופה להתקיים, מחלוקת שאיננה לשם שמיים אין סופה להתקיים. זאת אומרת, מכיוון שיש איזה צד שהוא לא לשמה במחלוקת שאיננה לשם שמיים, אין סופה להתקיים. הפשט הוא שמי שמחזיק בצד שלא לשמה סוף סוף נאבד. אבל מחלוקת שהיא לשם שמיים סופה להתקיים, זאת אומרת, המחלוקת עצמה סופה להתקיים, מכיוון שהיא לשם שמיים. אבל זה לא רק לשבח שאמרו את זה, כי ההסבר של המהר"ל הוא עמוק מאוד, זה בדרך החיים. הוא אומר, אפילו מחלוקת לשם שמיים, שנוע המחלוקת לפני המקום. אפילו אם היא לשם שמיים. ופה אני רוצה להסביר כמה דברים. מכיוון שאם באמת המחלוקת היא לשם שמיים, המחלוקת צריכה להישאר עיונית ולא אישית. אם המחלוקת ממשיכה עם גורם אישי, זה סימן שאיננה לגמרי לשם שמיים. ולכן מחלוקת שמתקיימת, יש בה איזה שמס של לא לשמה גם כן, אפילו שהיא לשם שמיים. זאת אומרת, אפילו שבגופו של עניין אלו ואלו דברי אלוקים חיים, מכיוון שהמחלוקת מתקיימת, זה סימן שחסר אהבת ישראל, שחסר אהבה בין אדם לחברו. זה מובן? כן. ולכן המהר"ל מסביר, נוטה להסביר ככה, ולכן המחלוקת שהיא לשם שמיים היא יותר מסוכנת ממחלוקת שאיננה לשם שמיים. מכיוון שמחלוקת שאיננה לשם שמיים סוף סוף תתבטל, כן? זה ברור. אבל מחלוקת שהיא לשם שמיים נמשכת מסופה להתקיים כמחלוקת. ולכן יש צד שזה יותר מסוכן ממחלוקת שאיננה לשם שמיים. תפסתם את ה...
אבל זה לא אנושי שיסכימו כל הזמן.
מה?
זה לא אנושי שיסכימו כל הזמן ביניהם.
לא, נאמר, זה לא... לא, לא, דווקא צריך להגדיר מה זה אנושי. אם העולם בתיקונו, זה דווקא אנושי שיסכימו ביניהם. מכיוון שהם שניים, שניהם לשם שמיים. ולכן אפשר למצוא דרך לקיים גם דברי אלו וגם דברי אלו. אולי אני אסביר את זה ככה. יש להם אותה מטרה. אחד אומר, האמצעי צריך להיות ככה. והשני אומר, האמצעי צריך להיות ככה. כן? אז מכיוון שיש להם אותה מטרה, מה אכפת אם האמצעי יהיה ככה או ככה? אם באמת מסכימים למטרה, לאותה יעד, לאותו תכלית, אז יש מקום להסכים באמצעי של השני. ולכן הכלל במסורת ישראל, זה צריך ללכת לפי דעת רוב תלמידי חכמים. וכולם מסכימים לאותה דעה. מכיוון שזה אותה מטרה. וכל האמצעים כשרים, אז מסכימים לדעת רוב תלמידי חכמים. ופה אני רוצה לדייק. זה לא עניין של דמוקרטיה, כן? זאת אומרת, כל אחד יש לו אותו קול. זה לא ככה. זה הרוב של תלמידי חכמים. זה לא... ומי זה תלמיד חכם? זה עוד מהעניין. יש קריטריונים. הבנתם את האמת? כי אני זוכר מה שקיבלתי מרבי, אם יש לכם מצד אחד דעה אחת, כן? שהיא אמיתית. ומצד שני, דעה אחרת שהיא פחות אמיתית. אם פה יש תלמיד חכם אחד, ופה הרבה 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 תלמיד חכמים, יש רק דעת אחת ודעת אחת. המספר לא מוסיף כלום. אתם רוצים אחד, מוסיפים אינסוף של אפסים, זה אינסוף של אפסים. מבינים את זה? טוב.
אבל כששומעים מחלוקת שהיא לשם שמיים, מבינים שזה לא מדובר. בכל אופן ככה אני מבינה שזה לא על האמצעים שמדובר, אלא זה מדובר על חיפוש האמת.
לא, בין תלמידי חכמים, לא. אם זה באמת לשמה, לשם שמיים, כן, אז יש להם אותו יעד, כן, וזה מדובר במחלוקת אמיתית לשם שמיים. זאת אומרת, בבחינת אלו ואלו דברי אלוקים חיים, כן? וזה לא ניתן לשיקול דעת, כן? אלא זה דעת תורה, כן? עכשיו אנחנו נמצאים מזמן, כן? כשהרומאים הצליחו להפסיק בסמיכה של רבנים, כן? ועכשיו אנחנו במצב של בלבול גמור, כן? כי כל אחד אומר זה דעת תורה, וכל אחד אומר זה דעת תורה. למיתו של דבר, מה צריך לומר? זה אמר, לפי דעתי זה דעת תורה, וזה אמר, לפי דעתי זה דעת תורה. כן? אז כשזה באמת מחלוקת לשם שמיים, של אלו ואלו דברי אלוקים חיים, למה הכלל הוא ללכת לפי הרוב? מכיוון שההגדרה הפשוטה היא, כל האמצעים שווים במה שהם מביאים לאותה מטרה. זה לא מחלוקת על המטרה, זה מחלוקת על האמצעים. כן? למשל, דברי הלל זה אמת, דברי שמאי זה אמת. אז למה הולכים לפי הרוב? כי השאלה היא פשוטה. איך הוא עם ישראל? כפי שורש נשמתו של הלל, או כפי שורש נשמתו של שמאי? וזה אי אפשר לדעת אלא לפי רוב תלמידי חכמים. כשיש מחלוקת בישיבה, בסנהדרין, בגמרא, כן? בתלמוד. אז אחד אומר ככה, אחד אומר ככה, אחד אומר ככה. ואחד קם ואומר הלכה כמן. כן? למה? מאיזה סגולה? מהו הקריטריון? מי שפוסק הלכה, הלכה למעשה, זה אחראי על הדור. אם היינו בעולם כתיקונו, היה צריך לומר רק תלמיד חכם אחד במדינת ישראל, רשאי לומר הלכה למעשה ככה. אפילו שדעת כל החכמים זה הלכה, אבל לא הלכה למעשה. מכיוון שצריך לשפוט לפי המצב של רוב נשמות ישראל. ולכן הכלל הוא לפי הרוב. כן? יש איזה מין ניתוח של מהו המצב של עם ישראל במציאות. אם זה כרבי עקיבא, אז הלכה כרבי עקיבא. אם זה כרבי ישמעאל, הלכה כרבי ישמעאל. אף על פי שדברי רבי ישמעאל זה דברי אלוקים חיים, דברי רבי עקיבא זה דברי אלוקים חיים. הבנתם את ה... את העניין.
אז בעולם כמו שלנו היום.
לא, זה מה שרציתי לגמור. ולכן, לפי אותו כלל של המסורת, יש רק תמיד חכם אחד שיכול לפסוק הלכה למעשה, זה הרב הראשי לישראל. אז למזלנו, או לדאבוננו, יש שניים. לא יוצאים מזה. טוב. זאת אומרת, עכשיו, אי אפשר להבין את העניין העיוני הזה לפי המציאות שלנו. כי אנחנו נמצאים במציאות לא נורמלית, שאין סמכות אמיתית, אלא לפי הרמז. אני זוכר כל מה שהיה אומר לנו הרב קוק, זיכרונו לברכה, כל פעם, כן? מכל מקום, הפסק צריך לצאת מהרבנות הראשית. אבל זה, איך אומרים, זה תלוי, ומי הוא הרב הראשי, כן? איך הוא מגיע לכס הרבנות, זה עניין אחר. אבל יש איזה רמז, זה מכל מקום, זהו המקור. תפסתם את העניין. לכן אני חוזר לזה. אם המחלוקת היא באמת לשם שמיים, כן? אז היא צריכה להישאר בבחינת עיונית בגמרא, ויש לי הרבה סיבות לזה. ולכן מביאים בגמרא דווקא כדעת יחיד, אז צריך לדעת שהדעת היחיד הזה זה דעת תורה גם כן. הבנתם את ההבדל בין דעת תורה ודבח תורה? דבח תורה זה הלכה למעשה. דעת תורה, יש איך אומרים, 70 פנים לתורה, כל אחד לפי שורש נשמתו, זה אמת שכך אמרה התורה, כמו שהוא אומר, כן? אבל הלכה למעשה צריך לדון לפי המצב האמיתי של עם ישראל. ולכן בכל דור יש מי שיכול לפסוק הלכה למעשה. אולי אני אסביר פה את מה שכתוב בהתחלת המשניות של הפרק הראשון של פרק אבות. משה קיבל תורה מסיני ומסרה ליהושע. אנחנו יודעים שמשה מסר את התורה לכל העם, וכל אחד לפי מדרגתו ולפי כבודו. כשהיה מלמד הלכה, היה מלמד כל לכל לאהרון, ואחר כך היה מלמד לבני אהרון, ואהרון היה נוכח. אחר כך היה מלמד לנשיא השבטים, ובני אהרון ואהרון היו נוכחים. ואחר כך היה מקהיל, איך אומרים?
מקהיל
את כל העם, והיה מלמד לעם. ולכן אהרון היה שומע כמה פעמים, נדב ואביהו, בני אהרון, כמה פעמים, נשיא השבטים כמה פעמים, והם היו שומעים איך משה מלמד לאלו שנמצאים במדרגה תחתונה מהם. אתם מבינים איך המסורת נמשכת. השאלה היא, איך המשנה יכולה לומר, משה קיבל תורה מסיני ומסרה ליהושע, מסרה לכל העם כולו. אבל מה מסר ליהושע? מסר ליהושע את השמיכה להיות נותן התורה אחרי משה. זאת אומרת, תפסוק הלכה למעשה.
מה
לתסתם לארץ
ישראל?
אולי זה הסיבה. מכיוון שיהושע היה הפסקן של הדור, שהוא קיבל את המשימה להביא את העם לארץ ישראל. ברור. זה קשור. זאת אומרת, זה לא אותו העניין, אבל זה קשור. כן. איך זה היה? כשה, העולם היה בתיקונו, כן? אולי זו המילה של השיעור, כן? שתמיד חכם של הדור, שקיבל את הסמיכה מרבו מהדור הקודם, אז הדור שלו לא למדו מה שהוא למד, כן? אלא יודעים שהרב של הדור הקודם, לפני מותו אמר, אחריי זהו שממשיך. זאת אומרת, הוא שימשיך. בין כל התלמידים שלו, הוא סומך, סליחה, מסמיך, כן, אבל הוא סומך על התלמיד הזה בפרט, להמשכיות המסורת, כן? וכך היה, זה העניין של הסמיכה, כן? לפני מותו, הרב היה אומר לעם, אחריי זהו, בין כל התלמידים זה ממשיך דחקו. אז זה לא עניין של כמות של מדע, של כמות של ידיעות, של חוכמה, אלא שסגולה להיות הפוסק לפי המצב של הדור. הבנתם את ההבדל? כן. זאת אומרת, יש איזו סגולה מיוחדת. כך בגמרא אומרים, שמי שצריך להיות פוסק, אז נותנים לו רוח הקודש מיוחד. כן? חוץ מהידיעות שלו. זה מובן? זה מובן הכל? טוב. מה רצית לשאול?
האם אפשר לשאר שבאדם גדול וכוח פעל רק אני שלו, זאת אומרת, כאילו לתפוס עמדה, או שמה הסיבה כמו שאירו פה יותר עניין עדתי, זאת אומרת שיכול...
מה זה עדתי?
יכול נעשה עוול לעדה של ראובן לתחילה.
עדתי,
עדתי, עדתי, סליחה, עדתי, כן? עדתי, כן, לא עדתי זה נכון, סליחה. זאת אומרת, כביכול, הוא חשב שהכהונה והמלוכה, הוא באמת מגיעים לראובן במקום יהודה. זאת אומרת, לא כל כך שהוא רצה להיות כביכול על הכיסא, אלא יותר עניין מהותי של שבטים.
לא, אני התחלתי קצת בעניין הזה. לומר שיש שני מישורים, כן? הטענה, מבחינה תיאורטית, כן? מבחינה טענה סתם, היא צודקת לכאורה, כן? יש מקום לדון על זה. אבל היו גורמים אישיים. אז אנחנו רואים שמכיוון שהוא התנגד למשה ואהרון, והוא בן יצהר, בן קהת, בן לוי, כמו שאומר הפסוק, אז זה מגלה שהיה נוגע בדבר באופן אישי. כי דווקא אם זה לא היה אהרון שהיה כהן גדול, זה צריך להיות כוח חתמו. זהו ההסבר. אבל בתוך השאלה שלך יש משהו צריך להבין. הגמרא אומרת, כל הגדול מחברו, יצרו גדול ממנו. אז באופן פשוט אנחנו חושבים שמי שעלה במדרגה, היצר שלו נחלש. זה ההבדל, כן? זה ממש ההפך. מי שהוא יותר גדול, אז כל הכוחות שלו יותר גדולים. כל אחד במדרגה שלו, ולכן הכוח של היצר הרע הוא גם כן יותר גדול אצלו, וזה צריך להבין את זה, כן? ולכן הזכות שלו הוא גם כן יותר גדול, מכיוון שהיצר הוא יותר גדול. כן? תפסתם את העניין. ופה יש מקום להבין את ההבדל בין משה רבנו וכל תמיד חכם אחר שהיה בדור. ולכן התורה מבליטה את זה, כי משה היה ענב מכל האדם אשר על פני האדם. כן. זה המקום של אותו דיוק. כן. משה החזיק במידה של ענבה, ולכן זכה להיות היחיד הזה שהוא האמצעי לכלל ישראל לנתינת התורה. ואנחנו רואים פה שמכל מקום היו גורמים אישיים אצל האחרים. אבל מה שיותר חשוב אולי לפי דעתי זה ללמוד את הטענה בקשר לעצמה. אני רק רוצה לחזור לנקודה אחת על העניין של מחלוקת שהיא לשם שמיים, מחלוקת שאינה לשם שמיים. כי ברור שבאופן עיוני, כל הדעות של היחידים שלא נפסקו ההלכה כמותם, נשארים בלימוד, כי זה, כי הם אלו ואלו דברי אלוקים חיים, כן? אבל כשהמחלוקת מתקיימת, זה סימן, הלכה למעשה, זה סימן שיש גורמים אישיים שנכנסים בעניין, כן? ולכן המחלוקת שהיא לשם שמיים, כשהיא מתקיימת, זה סימן שהיא יותר מסוכנת מהמחלוקת שאינה לשם שמיים. תפסתם את את ההסבר. אני חושב שפה יש דבר מרכזי. מה?
למה יותר מסוכן?
כי מתקיימת.
המחלוקת.
כי מתקיימת. מה?
זה
טבעה. טבעה של המחלוקת? לא. אני אומר, כשזה מתקיים, ממשיך להיות ככה, באופן עיוני, זה טבעי, זה אמיתי. כן? זה רצוי. אבל כשזה מחלוקת, הלכה למעשה, פה יש בעיה. זה קשור לנושא אחר בפרקי אבות. יהי כבוד חברך, חביב עליך כשלך. מה זה כבודו של אדם? רצונו. זאת אומרת, יהי הרצון של חברך, חביב עליך כמו הרצון שלך. מהו ההבדל? אם הבנתם את ההגדרה, כבודו של אדם זה רצונו, כן? אבל צריך להבין את זה בעמקות. מה שנקרא כבוד לאדם, זה האופי שבו מחליט לבחוך, לעשות מה שצריך לעשות. איך הוא רוצה, כן? זה הכבוד שלו. כן? ולכן, אם יש שני חברים, כל אחד יש לו רצונו להגיע לעבודת השם. כן? יהי רצון חברך חביב עליך כשלך. זה גם כן דרך אפשרי. יש לך דרך, אבל יש לו דרך. כן? אז תסכים לדרך שלו. ולאו דווקא להסכים באופן פסיבי. זאת אומרת, טוב, צריך פשרה. זה לא עניין של פשרה. עשה רצונך כרצונו. זאת אומרת, תחליט שגם אתה רוצה ככה. זה לעשות כבוד לזולת. כן? לקחת בחשבון את האופי של הרצון שלו. הוא בחר ככה. אז גם כן אתה תבחר ככה. מבינים את העניין?
זה ברצון
תמונה הבחירה. הרצון והבחירה זה אותו דבר. ולכן, כשהמחלוקת נשארת עיונית, זה חוכמה. כשמתקיימת הלכה למעשה, זה מסוכן. זה סימן שיש גורם איש. איזה גורם? חוסר אהבה של הזולת. מכיוון שאם שניהם בבת אחת אומרים, טוב, אתה רוצה ככה, זה יהיה ככה. והשני אומר בבת אחת, אתה רוצה ככה, יהיה ככה. אף פעם לא תהיה מלחמה בין תלמיד חכמים, בין צדיקים. כי המחלוקות הכי מסוכנות הם בין אנשים צודקים, מכיוון שכל אחד יש לו דרך אפשרי של צדק. כן? זה היותר מסוכן. וזה המצב של עם ישראל. ולכן הגמרא אומרת, עכשיו זה מזכיר לי את זה, שיש ביטוי עמוק מאוד, כשמשה ואהרון שמעו מצווה, משה היה שואל לאהרון, איך אתה שמעת? אהרון היה שואל למשה, איך אתה שמעת? ודבר השם היה יוצא מפי שניהם. הבנתם את ה... כאילו כל אחד עושה את עצמו תלמיד של הזולת. וההלכה מתלבנת מתוך הענווה הזו. מבינים את העניין. זה מה שקורח לא הסכים. אפשר לקשור גם כן את העניין לעניין של שנאת חינם פשוטו כמשמעו.
שכרון גדלות.
מה? זהו זה, זהו זה, זה זה הייתה. גאווה, כן? טוב, אז עכשיו אם אין הרשאים לא, כן?
דעה זו, להגיד שדעה זו
תתקיים
במצב הזה, ודעה זו
תתקיים
במצב הזה, כמו ילד
בשמיים,
האם זה מבטל את המחלוקת?
זה מבטל את הצד השלילי של המחלוקת. כן? אבל יש צד חיובי שקנאת סופחים מרבה חוכמה. כן? זאת אומרת, גמרא, בלי הוויכוח בין הדעות זה לא גמרא, זה לא חוכמה.
אבל כשיש מחלוקת, המטרה היא למצוא את המצב המתאים לדעה הזאת, כדי...
וזה נקרא הלכה למעשה, כן? זה אלו ואלו דברי אלוקים חיים. זה אומר אמת, זה אומר אמת, זה אומר אמת. אבל הם אומרים דברים שונים. ולפעמים סותרים, לא רק לפעמים, לרוב סותרים. איך אני מחליט? אז צריך פסקן, זאת אומרת, מי שאומר, הלכה למעשה ככה, אבל אז תחשוב שמי שאמר את ההפך טועה, זה גם כן דברי אלוקים חיים. אולי ניקח איזה דוגמה, אבל איזה דוגמה. פה זה עניין של שחיטת זרים אסורה או מותרת. הכהן הגדול אלי אומר אסורה, כן? היו נסיבות בתקופה מסוימת שהיה צריך לגזור דין ככה, כן? לפסוק ככה. אבל מי שאומר מותר, כן? לפי הנסיבות, או נקרא מורה הלכה לפני רבו, או נקרא שהוא צודק שהאמת איתו. בתקופה של שמואל האמת איתו, בתקופה שקורח לו. זאת אומרת, העניין הוא כפי שאמרנו מקודם, ברוך שצריך לבוא זמן שקורח צודק, כי כל העדה כולם קדושים ותוכם השם, אבל לא נמצאים באותה תקופה, ולכן הוא לא אמיתי, איך אומרים דומו וספוח, שכחתי את זה.
כנה.
הוא לא כנה, אבל איך אומרים את זה? כן, אבל הוא אמר, הוא לא? אין ביטוי כזה.
זה בדרך
כלל
עכשיו מדעת רק אחרי. זהו,
העדות
היא תמיד אחרי.
מה? מי צודק. טוב.
מה נכון, לא
פה. טוב. אפשר לקשור את זה לעניין של אמונת חכמים. כן, ברור שמי שאין לו החוכמה כדי להחליט, כן, הוא צריך להאמין בהחלטת החכמים. אבל זה רק מעגל, כן? איפה הם? החכמים שצריך לתת להם אמונת חכמים. זה מעגל, כן? אבל מכל מקום. הגמרא אמרה, התורה אמרה, והלכת אל השופט אשר יהיה בימים ההם. זה ההסבר, זה הקריטריון. אשר יהיה בימים ההם. שאלו בגמרא, איך אפשר ללכת אל השופט של הימים שקדמו או הימים שעוד לא באו? ברוך שהולכים לשופט שיש בימים ההם, אלא השופט שהוא באמת השופט של התקופה שלו. ומבינים את העניין, לפסוק הלכה כמו שנפסקה בתקופות קודמות בנסיבות אחרות, כן? או כמו שאולי תיפסק בעוד זמן, זה אסור. אז אנחנו חוזרים לנקודה של השאלה, כן? מי הוא השופט שהוא מתאים להיסטוריה בכל תקופה ותקופה? הנוכחית ממש, כן? וזו הייתה הסגולה של תורת הרב קוק, שהוא היה ממש הכהן הגדול של הדור, אני מתכוון לאב, כן? טוב. זה ההבדל בין המחלוקת מבחינת עיונית והמחלוקת הלכה למעשה. סימן שמי שמחזיק בדעה מבחינה עיונית בדעה של יחיד. הוא כן, כמו שאנחנו אומרים,
כן.
הוא כן, כן. שהוא, הסימן הוא שמסכים לעשות לפי הלכה למעשה, אף על פי שזה לא לפי דעתו. הבנתם את, את העניין? פולה יש למקום להביא את מה שהסביר פעם הרב נחמן מברסלב, על הביטוי צדיק ורע לו, צדיק וטוב לו, רשע ורע לו, רשע וטוב לו. הוא מסביר את זה ככה. צדיק וטוב לו, זה צדיק שההלכה כמותו. אז הוא צדיק וגם טוב לו, מכיוון שההלכה הוא כמו הדעה שלו. צדיק ורע לו, זה צדיק, אבל ההלכה אינו כמו הדעה שלו. אז הוא צדיק, אבל רע לו, מכיוון שהוא צריך להתנהג כפי דעה אחרת. כן? אז מה עם רשע? רשע וטוב לו, רשע ורע לו. רשע וטוב לו, הוא הרשע של הקהילה של הצדיק וטוב לו. והוא הרשע של הצדיק שההלכה כמותו. ורשע ורע לו, הוא הרשע של הצדיק של הקהילה שההלכה אינה כמותו. זה הסבר ברור. טוב, אז נמשיך עכשיו, נתחיל במערב. מה השעה? כן, כן. אז, כאשר תעיין בדבר קורח, בדבר קורח ועדתו, שהיו חולקים על התורה. תמצא שהיו חולקים על התורה ומה שאמרו, ומדוע תתנסו על קהל השם, כי כל העדה כולם קדושים. תמצא שהיו מסופקים על משה. אחר שהתורה היא לכלל ישראל, ראוי שתהיה התורה לכלל ישראל, לא על ידי אדם פרטי כמו משה. מכיוון שהתורה שייכת לכלל ישראל, אז אין מקום לאמצעי מיוחד שיהיה אפילו משה רבנו. וזה שאמר רב לכם כי כל העדה כולם קדושים ובתוכם השם, מדוע תתנסהו על קהל השם? ובהירו במדרש כל העדה כולם קדושים, משמע כולם שמעו בסיני אנוכי ולא יהיה לך. כולם שמעו בסיני את שני המצוות הראשונות, את שני הדיברות הראשונות של עשרת הדיברות. הקדוש ברוך הוא אמר לכולם, אנוכי השם אלוקיך, ואמר לכולם, לא יהיה לך אלוהים אחרים על פניי. ולכן יש איזה מצב של שוויון בין כל בני ישראל. ומדוע תתנסהו על קהל השם? באו בזה רשעה שלהם, שהיו כופרים בתורת משה, שאמרו, אחר כי אנוכי ולא יהיה לך, שמענו מפי הגבורה. אם היה רוצה השם יתברך לצוות מצווה על ישראל, היה מצווה לישראל בעצמו. זאת אומרת, מה ההסבר של הביטוי של המהר"ל פה? היו כופרים בתורת משה. זאת אומרת, היו כופרים בכל המצוות האחרות של שני הדיברות. שני הדיברות כולם שמעו, אז קיבלו את זה. ואחר כך משה בא ואומר, מצווה זו מצווה אחרת, אז היו אומרים לו, זה אתה בודה מלבך, זה אתה מוצא מעצמך. אם באמת הקדוש ברוך הוא היה רוצה לתת לנו מצווה זו, היה מדבר איתנו כמו שדיבר בדיברות הראשונות.
זה אבל אתה... זה כבר התחלה של הצדוקיות.
זה לא התחלה, זה צדוקיות ממש. כן, זה צדוקיות ממש.
אבל
זה ממש ההסבר, כן?
העם ביקש שלא ימשיך, לא?
נכון, העם לא היה באותה המחלוקת. כן? זה, אותה מחלוקת נקראת מחלוקת קורח ועדתו. כן. ובמדרש עוד, מה כתיב למעלה מן העניין? הפרשה שקדמה לפרשה של קורח היא פרשה ציצית. ועשו להם ציצית. אמר לך קורח למשה רבנו עליו השלום, תלית שכולה תחלת, מהו שתראה פטורה מן הציצית? זאת אומרת, כשיש תלית, זאת אומרת, בגד לבוש עם ארבע כנפות, צריך לשים ציצית כדי שיהיה רשאי להתלבש, כן? אז הציצית הוא פטיל תחלת. ושאלה של קורח, ואם התלית הוא כולו, ואם התלית הוא כולו תחלת, האם צריך עוד פטיל תחלת כדי להכשיר אותו? נאמר. אמר לי, אמר לי קורח, למשה רבנו אמר שלום, תלית שכל התחלת, מהו שתראה פטורה מן הציצית? אמר לי, חייבת בציצית. אמר לי קורח, התלית אינה פותרת עצמה, וארבע חוטין פותחות אותה, התלית הוא כולו תחלת, ואינה פותרת את עצמה. ואם אתה מוסיף ארבעה חוטים של תחלת, זה פותר אותה? זה לא מובן. כאילו אתה מצאת את המצווה. כי לפי הסברה, היינו אומרים, שאם כבר פטיל תחלת פותר את כל התלית כולו, אם התלית כולו תחלת, על אחת רק כמה וכמה, זה לפי הסברה, זה עניין של הצדוקיות. כן? כי לפי הסברה, יש מקום לומר, זה טענה אפשרית. תלית כולו תחלת, פותר את עצמו מן המצווה.
זה מדרש?
כן, כן, זה מדרש מפורש.
משתקף הפה זה קורא את מטרן שיצאו ממצרים, וציצית זה בטר לנציאת מצרים.
כן, הטענה שלו זה הפטיל תחלת של התלית. אחר כך המהר"ל יסביר את העניין של התחלת, כן. ויש לו עוד טענה שנייה. בית מלא ספרים, מהו שיהיה פטור מן המזוזה? אם הבית הוא מלא ספרים, ספרי תורה, כן? האם צריך לשים עוד מזוזה בדלת כדי לפתור את הבית? אמר לי חייב, משה אמר לי חייב, אמר לי כל התורה יש בה 275 פרשיות ואינן פותחות את הבית, ושתי פרשיות שבמזוזה פותחות הבית. אמר לו, קורח אמר לו למשה, עלילו דברים לא נסתווית, אלא מליבך אתה בודעם. עד כאן לשון המדרש. אז המהר"ל מסביר את זה כך, ומה בא כתוב לומר? אם יצאו כופרים מפרשת ציצית ומפרשת אחרת, זאת אומרת, למה המדרש קושר את הכפירה של קורח דווקא לפרשת ציצית? אם היה כופר, היה יכול לכפור גם גבי מצווה אחרת. למה דווקא המדרש מצא את העניין של פרשת ציצית? יש סיבה, מכיוון שפרשת ציצית כתובה בתורה דווקא לפני פרשת קורח. יצא מפרשת ציצית ויקח קורח את בן יסר בן קרב בן לוי ומרד במשה, ולכן יש סמך, כן? אבל פה המהר"ל מסביר כי דווקא העניין של פטיל תחלת בטלית או המזוזה בבית, זה מסביר את הטענות שלהם. אתם רואים מיד את ההגבלה. אם הטלית כולו תחלת, כל העדה כולם קדושים, צריך עוד פטיל מיוחד שרומז למשה רבנו, כן? זה אותה טענה. אם הבית היא מלאה ספרים כמו עם ישראל ובתוכם השם, צריך עוד מזוזה כאהרון הכהן? אני חושב שזה בהפך, אבל זה אותו הסבר. זוהי הטענה שלו.
זה לא מסתדר עם כל מה שהסברת. מה שהסברת זה שאם המצב באמת של כולו תחלת, אז לא צריך משה
ואהרון. מה? זה הטענה שלהם. המהר"ל יסביר.
כן, אבל התשובה של משה להגיד כן, זה לא כל כך מסתדר.
כן.
הוא היה צריך להגיד להם שהתלית לא תחלת.
לא, 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 זהו, זה דווקא מחזיק את, את ההסבר. גם גבי טלית כולו תחלת, ולמיתו של דבר, התלית עתיד להיות תחלת. אם יש בשורה של הקדושה לעם ישראל, אז מבחינת בכוח, מבחינת בשורה, הם כבר כולם קדושים. אף על פי ש... זה החיזוק של הטענה של קורח עצמו, כן? הוא יודע על מה הוא מדבר. למיתו של דבר, זה עתיד להיות ככה. ואם זה עתיד להיות ככה, כבר זה ככה, באיזושהי בחינה. מבינים? זוהי הטענה של הצדוקים, כן?
אבל כשזה יהיה ככה, לא יהיה צורך.
דווקא לא. זה החידוש של התורה. זה החידוש של התורה. כן, כן. ברור.
אז זה לא מה שאמרת לפני.
כן. לא. מהי הטענה של קורח? הטענה של קורח היא, מכיוון שכל העדה כולם קדושים, אנחנו צריכים פתיל תחלת, כן? ודווקא זה הטענה שלו, אנחנו לא צריכים אותך כאמצעי, כן?
אם אנחנו כולנו קדושים.
זהו.
ואמרנו שהוא צודק.
לא, אני אמרתי שהוא צודק, שיש בחינה של כולם קדושים. ומיד אני הסברתי שזה דומה למה שכתוב במשנה. כל ישראל יש להם חלק לעולם הבא. אבל לא אמרו שכל החלקים שווים.
לא, אבל מה שאמרת שלעתיד לבוא בעולם מתוקן, באמת נהיה כולנו קדושים.
לא, אולי זה לא היה כל כך ברור.
אז לא
נצטרך. לא. אני הבנתי. לא. אולי זה היה לא כל כך ברור. מה שרציתי להסביר שכוחך מחזיק הטענה שכל העולם כולה קדושים, כן? ולמיתו של דבר זה אמת, אבל באותה תקופה זה לא היה ככה, מכיוון שסוף סוף דווקא שבט לוי ובפחת הכהנים נקראים עם קדושך כאמור, כן? זה יש לכל ישראל בשורש שלו בבחינת מלך, בבחינת כהן, אבל זה לא המצב בעולם הזה, דווקא באחרית הימים, כן? אבל כל שכן בתקופה של העולם הזה שאנחנו רואים שצריך משה, צריך אהרון וכן הלאה. אבל הטענה של קורח היא, מכיוון שכל העדה כולם קדושים, אנחנו צריכים אותך. זה הטענה של קורח.
אני מבינה ששאלה, אם באחרית הימים יצטרכו מלך וכהן?
ברור.
כן? גם. ברור. למרות שכולם יהיו קדושים.
ברור.
זה הטענה של חלק.
מלך, כהן, המשיח ואליהו הנביא. ארבעה.
מוסדות. ודרגות יישארו, אבל הכל יחד בדרגת הכל. אתה אומר, קורח כפירה, זאת אומרת, גם נקרא כופר באמונת חכם, מבחינת אמונת חכם.
זה ההגדרה של המהר"ל, הוא היה כופר בתורת משה. וצריך עוד לדייק, הוא לא היה כופר בשני הדיברות הראשונות. היה כופר במה שנקרא תורת משה, זאת אומרת, תריה מצוות. כל שאר המצוות, שמשה אמרם, כן? זוהי ההגדרה של כופר בתורת משה. הוא לא היה כופר בשם, כן? אלא בתורת משה. והשאלה, רק שנייה, השאלה של מר"ל פה, למה דווקא המדרש מחזיק בשנת דוגמאות האלו, הציצית והמזוזה, כן? מכיוון שזה מגדיר את השאלה עצמה שלו, את הטענה עצמה שלו. כן, מה זאת
אומרת? זאת אומרת שהיהודים שמאמינים בשם, אבל לא מקיימים את המצוות, הם בעצם כאלה.
זהו, כופכים בתור. בתורת משה, כן. כן?
האם באחרית הימים יהיה עם ישראל, יהיה מנת כהנים?
כן.
שנאמר, ואתם הייתם, תהיו לי לכהנים וגוי קדוש?
ממלכת כהנים וגוי, כן. זאת אומרת, אותו פסוק נאמר לדור של יציאת מצרים, כן? ואם הדור היה בתיקונו, אז היה באותה מדרגה כמו שצריך להיות בעתיד באחרית הימים. אבל הלשון עתיד מסביר את מה שאת אמרת. ואתם תהיו לי מכל מקום. אם אתם זוכרים עכשיו, זה עכשיו. אם לא, תהיו לי מכל מקום. יש בשורה בזה, כן? אז מכיוון שככה, קורח אומר, כבר בהווה שלנו זה ככה. אף על פי שהוא יודע שקרה מה שקרה. זה בחטא העגל. ואחרי חטא העגל יש מדרגות. זוהי הפתעה, זוהי התמיהה, נאמר. ממלכת כהנים וגוי קדוש, צריך כהנים בשבילו, צריך מלכים בשבילו, הוא ממלכת כהנים, כן? זה הטענה שלו.
סליחה,
כתוב
בסוף הפרשה שעברה, כי יצאתי אתכם מארץ מצרים, לכן לא שם ציפית. הפסוק האחרון ממש, כתוב ציצית זה ליציאת מצרים. וכוח, באותו פרק בהתחלה ממש, בפסוק י' כבר אומר, המעט כי עליתנו מארץ זבת חלב ודבש לעמיתים במדבר. זאת אומרת, הוא מורד ביציאת מצרים. אז למה לא מחפשים את זה, ורק את התחילת, הפרס התחילת? וכל העניין הוא מורד.
לא, זאת אומרת, מלכתחילה הוא מתנגד למשה, ומכיוון שמתנגד למשה, הוא מתנגד לכל מה שעשה משה. זהו, הוא מתנגד לתורת משה, ובכלל זה ממה שמוצא הוציא אותם ממצרים. זה קשור. מה?
הוא היה מאוד עשיר, הוא גם מצא הרבה, הוא אמר למשה גם הרכוש לקחת, קורח מאוד מאוד אהב כסף, זה גם כן לא במס במות.
נכון, זה השאלה שנשאלת גם כן, זה כוח היצר הרע. אתה צריך להבין את זה.
מאיפה הוא יודעים שהוא רצה קושה, אני בכלל לא רואה את זה. זה דווקא אני לא רואה.
מכיוון שאומר, מדוע תתנשאו, תתנשאו על קהל השם. הרמז הוא תתנשאו אתם. מה שאני הסברתי בדרך אחרת, שזה נרמז בפסוק, לקח את עצמו. זאת אומרת, שהוא בן יצהר, בן קהת, בן לוי. זה הגדרה שלו, זה השם שלו. הוא היה צריך להיות. הוא היה יכול להיות, והוא טוען שהוא היה צריך להיות. טוב. אז, מה? כן. מסביר את זה ככה. זאת אומרת, הוא היה מסוגל להיות לוי גדול, אבל הוא רצה להיות כהן. אפילו הלוי היותר גדול לא יכול להיות כהן, כן? נכון, נכון.
יש מדרשים ומדרש תהילים שמזמור לבני קורח, וזה מראה על צדקת זרו של קורח, שראה לתת לבוא.
כן, זהו, כן, דיברנו על זה מקודם, אבל הרמז הוא בפסוק עצמו, ובני קורח לא מתו, ובני קורח לא מתו, הוא היה רשע, אבל הבנים שלו לא, ובני קורח לא מתו, במגפה הזו, כן?
הברית צדיק על המקום כותב דבר מאוד מעניין, אומר שקורח היה צדיק אלא קדם לתקופה.
זה מה שאמרנו מקודם, כן? ומה זה בני קורח לא מתו? לפי הפשט, הבנים שלו היו צדיקים, ולכן היו משוררים גדולים של תהילים. ומשתמשים בשפה של הרבנים, בביטוי הזה בני קורח לא מתו כשיש מחלוקת. כשיש מחלוקת אומרים, אתם רואים, בני קורח לא מתו. יש דבר מעניין, שלפי המדרש, המחלוקת נבראה ביום השני. אתם זוכרים כי ביום השני, במעשה בראשית, זה הפילוג בין מים של מעלה ומים של מטה, כן? זה המחלוקת, הפירוד. אז לא נאמר כי טוב, מכיוון שהיום, יום השני, שנבראת בו המחלוקת, אז לא נאמר כי טוב. זה קשור גם כן להסבר של המהר"ל. אף על פי שזו הייתה ממש מחלוקת לשם שמיים, כדי לבנות את השמיים, היה צריך לחלק בין מים למים, כן? זה ממש מחלוקת לשם שמיים, פשוטו כמשמעו. אז המהר"ל אומר, שנוע המחלוקת, מכיוון שלא נאמר כי טוב, זה הרמז. כן? יש עוד סיבה, כי העבודה לא נגמרה, העבודה של היום השני לא נגמרה, אלא ביום השלישי. אז לא נאמר כי טוב ביום השני, אבל פעמיים ביום השלישי. וכל יום בשבוע אתם יודעים שאנחנו שרים איזה שיר של יום. אז מה השיר של יום שני? דווקא שיר מזמור לבני קורח. כי בני קורח תקנו את חטאו של קורח, כדי לתקן את העניין של המחלוקת שהיא רומזת, נרמזת ביום השני. נמשיך אולי קצת. אמר לו, עללו דברים למשתב איתה, אלא מיני פחתם בבוד העם עד כאן. ומה בא כתוב לומר? אם יצאו כופחים מפרשת ציצית או מפרשת אחרת, בעוד, אם מסמיכה הפרשה, אם הסמיכה את הפרשה, סליחה, למדנו שהיה כופר בפרשת ציצית, מן הלן שהיה כופר במזוזה. ואיכן מצינו זה? דע, כי כל כוונת קורח להפליג ולהחזיק הקושיה, כי אחר שהשם יתברך עם ישראל, אם היה רוצה השם יתברך לתת התורה הראוי שתינתן בלא אמצעי, כי אי אפשר שלא היו ראויים ישראל לשמוע דבר השם, שהרי שמעו בסיני, אנוכי ולא יהיה לך. ואם כן, למה לא ניתנה התורה להם? והיה קורח חושב להפיל את משה וטעותו. לשאול אותו, תלית שכולה תחילת פתוחה מן הציצית או חייבת בציצית? וסבור היה כי בוודאי ישיב משה שהיא פתורה, כיוון שכולה תחילת, כן? הוא כיוון התשובה שלך, כן? כן, הוא חיכה לתת תשובה. שכך היא סברה, סברת קורח, כי המצווה, כדי שיהיה בתלית תחילת, וטעם התחילת, בירוזל, כפי ש... מפני שהתחילת דומה לכיסא הכבוד, ועל ידי שיראה את התחלת, יזכור ויעשה את כל מזוות השם. קריאת התחלת, שהוא דומה לכיסא הכבוד, מביא לי דמעשה. הוא רוצה להדביר את זה ככה. מכיוון שנתנו טעם לזה בגמרא, שמכיוון שהתחלת דומה לכיסא הכבוד, אז הוא שכחתם את כל מזוותיי. זה התחלת שגורם את הזכירה. אז אם כבר פטיל מצליח, שאנחנו זוכרים את כל המצוות. כל שכן עם הטלית כולו תחילת. זה הסברה של קורח. והיה משוכנע שמשה לפי אותה סברה, לפי אותו טעם, היה משיב פתוח. ומשה השיב חייב. שעל ידי המעשה מקבל עליו גזרת המלך שגזר עליו. לכן התחלת הוא דומה לכיסא, כי הכיסא הוא עצם המלכות, כמו שאמר רק הכיסא אגדל ממך. זה מה שאמר פרעו ליוסף. בדבר זה מסודי התורה, ואין כאן מקום זה. והיה סובר, כיוון שהתלית כולה התחלת למלכות, ואז יהיה משיב לו קורח, אם כן כל ישראל כולם היו קדושים, למה להם כהן מיוחד לחפר באדם? אחר שכולם רואים לכהנים, למה להם כהן אחר נבדל? זה אותו הסבר, כן? וקורח, אשר רצה להפיל את משה בטענתו, חרבו בא וליבו. כי עד רבה, זה ראיה כי גם שאין הדין כך. כי צריך שיהיה דומה לכיסא הכבוד, וכיסא הכבוד הוא מיוחד. לכן צריך חוט מיוחד שאינו מן הטלית, רק נבדל לעצמו. וכאשר התלית כולה תחלת, אין דמיון התחלת הזה אל כיסא הכבוד שהוא מיוחד, ולכך צריך חוט מיוחד שאינו מן התלית. וכן ישראל, אף על גב שכל ישראל כולם קדושים, צריך עם אל כהן מיוחד נבדל מהם. לא שיהיו הכל כהנים, כי צריך שיהיה כאן כהן מיוחד. וזה הרומז לכהן הגדול. אף על פי שיש הרבה כהנים, ואף על פי שכולם כהנים, יש כהן גדול. אם כן, הפתיל תחלת רומז לאהרון, והמזוזה למשה רבי. זאת עשו כחולה. טוב, זה וזהו שישיב להם משה, זה נראה בשיעור הבא. טוב, אז אני רציתי לומר לכם, מהו התאריך של יום שני הבא?
שלישי למאי,
יום שני הבא. אז השיעור יהיה רק ב8:30, כי יש לי ישיבה שאני לא יכול לדחות לפני זה. אז ביום שני הבא זה יהיה ב8:30. alors joint un peu.